סעיף ח. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר מותר. אילכך, צנון שטמן בארץ ומקצת עליו מגולים ולא ישריש וגם לא נתכוון לזריעה, נוטלו אף על פי שבנטילתו מזיז אפר ממקומו, ואף על פי שהוסיף מחמת לחות הקרקע, מותר. הגה, ואפילו יניחו שם מבעוד יום, להיות שם כל השבת, דאין באוכלים משום בסיס לדבר האסור. יש היתר שנקרא טלטול מן הצד. כאשר מטלטלים מוקצה מן הצד, לא בצורה ישירה, מתוך צורך של דבר המותר, מותר. ולכן אומר השולחן ערוך, צנון שטמן בארץ ומקצת עליו מגולים. ומדוע מקצת העלים מגולים? אומר המשנה ברורה, דאי לא היו העלים מגולים כלל, הרי בעל כורחו מזיז אפר בידיים ואסור. ואפילו אם ירצה לדחוב מחט או קוש דרך האפר בצנון ולטלו, וכמו בסעיף ת' גם כן אסור, דנראה כעושה גומה. ויש מקילים על ידי דחיבת מחט וחוש. ולא השריש, תנאי נוסף, שלא השריש הצנון. דאם השריש, אפילו אם היה גם גוף הצנון מגולה מלמעלה, גם כן אסור להזיזו ממקומו, משום תולש. ובסימן של המדבר מבואר, שעד 3 ימים משעה שתומנים בקרקע, בוודאי לא השרישו. ועיין במגן אברהם שהקשה על זה מהדקיימלן בגמרא, דחיתים שזרען בקרקע ועדיין לא השרישו, שמותר ללקטן ולאוכלן. ומכל מקום אין לזוז מפסק המחבר, דכן נמצא בכמה ראשונים, הרוקח והרמב"ן מחודשה והמאירי. והיידי לאל תרץ המאירי, דמיירי, כשלא היו הזרעים עדיין מחוסים באפר. אבל אם הזרעים, אם הם תמונים בקרקע ומחוסים באפר, כדרך הזריעה אסור. והטעם הוא שגזרו חכמים שמא יבוא לתולשם גם לאחר שישרישו. אז אם העלים מגולים ולא ישריש וגם לא התכוון לזריעה, נוטלו אף על פי שבנטילתו מזיז אפר ממקומו. רוצה לומר שמכל מקום רק טלטול מן הצד הוא, וכוונתו הוא בשביל לקיחת הצנון שהוא דבר המותר. כתבו האחרונים שההיתר דלקיחת הצנון מהארץ מייריק שתמונים בשדה, דאי בבית אסור, שמא יבוא להשוות אחר כך הגומות שבקרקע הבית, שנעשה על ידי זה. יש איסור שנשוות גומות בבית, ורק אם הם תמונים בחול ואפר שמונחים בקרן זווית וכניסן לעשות בו צרכיו, כלומר שהם לא מוקצה, מותר להוציאן, ואפילו לא היה מגולה כלל מלמעלה. וכמו שנבאר לאל בסימן שנחת סעיף למד חטא, ששם הרמו כתב שמי שהכניס חול לביתו ויחל לו קרן זווית וטמן בו פירות, מותר להוציא את הפירות בשבת כיוון שאינן מוקצה. ועל זה רמז הרמו לעיין לאל. וכאין זה איתה בגמרא גם כן גבי עמודים של אורג שהיו תלויים בקרקע הבית, שאסור לטלטלן ממקומן, שמא יבוא להשוות אגומות אחר כך. איסור של השוואת גומות. אז מותר ליטול אותו. ואף ואפילו, אומר הרמו, הניחו שם בעוד יום להיות שם כל השבת, הוא הניח את האפר על הצנון, מכל מקום מותר, דאין באוכלים משום בסיס לדבר האסור. ואפילו הניחו, רצה לומר, שאף שבעלמא אם הניח דבר מוקצה על איזה כלי, על דעת שישאר שם כל השבת, לכולי עלמא נעשה הכלי גופה גם כן מוקצה מטעם בסיס לדבר האסור, וכן נזכר לאל בסימן שינטט. מכל מקום, אחא לא נעשה הצנון בסיס לאפר שעל גבו, מטעם דאין באוכלים. ורוצה לומר, דיווחלים אילו לא שייך בסיס שהלא לא הייתה כוונתו בהתמנה שיהיה האוכל משמש להאפר, אלא אדרבה שיהיה האפר משמש לאוכל. וזהו תמיד יסוד בדיני בסיס, שהבסיס משמש את מה שעליו ולא להפך, וכאן האפר משמש לאוכל ולא האוכל לאפר. והוא הדין לעניין פירות התמונים בתבן דלקמי, אפילו היה דעתו שישארו שם כל השבת, גם כן לא נעשו הפירות בסיס לתבן שעל גבם מטעם ענל. בחזון איש כתוב ששורש היתר של טלטול מן הצד לצור דבר המותר הוא משום שעיקר הטלטול מתייחס לדבר היתר, והחפץ המוקצה מטלטל ממילא, ולכן טלטול המוקצה חלש ושרי. מה שאין כן בטלטול מן הצד לצור דבר האסור, הטלטול מתייחס אל המוקצה, והרי זה טלטול חשוב אף שהוא נעשה מן הצד. ורב שלמה זלמן הקשה שהרי במעות שעל הקר התירו לנענע את הקר על מנת שהמעות טיפלו, והרי ניעור זה של הקר עיקרו נעשה רק כדי לטלטל מכאן את המוקצה, ואם כן נמצא שגם באופן זה מתייחס המעשה של האדם אל המוקצה, ואף בכן התירו את זה. ואולי יש לפרש את החילוק בין טלטול מן הצד לצור דבר המותר לבין צור דבר האסור, שזו כולה שחכמים הקלו כאשר הטלטול הוא לצור דבר המותר, והקלו זאת רק בטלטול מן הצד שאינו טלטול גמור. וכן משמע בריטווה בשבס דף מ"ד שכתב שהתירו טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ולצורך עונג שבת, וזה מורה יותר שאין פה חילוק בהגדרת עיקר הטלטול כדברי החזון איש, אלא זו כולה שחכמים הקלו משום הצורך. מוסיף השולחן ערוך דין שני, וטלטול בגופו אפילו לצור דבר האסור מותר. אם מטלטלים בגוף, לא ביד אלא בגוף, אין איסור של טלטול מוקצה. הלכך, קש שעל המיטה דסתמו מוקצה להעסקה מנענעו בגופו, כי ברגע ש טלטול בגופו, אומר המשנה ברורה, פירוש שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר איבריו, מקילים בו יותר משאר טלטול מן הצד, ועל כן מותר אפילו לצורך דבר האסור. ולטלטל מוקצה בגב היד או בין אצלי היד, כתוב למעלה בסימן רש עין וו שמותר. וטעם הדבר שמקילים יותר בטלטול בגוף, הסביר רב שלמה זלמן שכיוון שטעם האיסור לטלטל מוקצה הוא משום איסור הוצאה, שאם יהיה מותר לטלטל כל דבר יבואו גם להוציא מרשות לרשות, לכן כשם של גבי הוצאה אין חיוב כשמטלטלים דבר בגוף ולא ביד, כיוון שאין הדרך להוציא כחפצים מרשות לרשות, הוא הדין לעניין מוקצה לא נאסר לטלטל כשאינו אוחזו בידיו אלא מזיזו בגופו שלא כדרך טלטולו. אמנם החזון איש כתב שלא הותר טלטול מוקצה בגופו אלא כשמטלטלו דרך הילוכו או דרך תשמישו, אך לא באופן שניכר שכל כוונת פעולתו היא לצורך טלטול המוקצה. והמשנה ברורה בכמה מקומות חולק בזה על החזון איש. טלטול מוקצה שבגוף כשאין לו צורך בטלטול זה, אז משמעות המשנה ברורה לאל סימן שנחת להחמיר. אילכך, קש שעל המיטה שסתמו מוקצה להעסקה, סתמו מוקצה להעסקה, אומר המשתבור, היינו במקומות שמסיקים בקש, אבל במקומותינו סתם העומד למאכל בימה או לשכיבה ומותר לנענעו אפילו ביד. ודע לשולחנו וחמיירי שהקש לא הונח על המיטה לשם שכיבה, לאי הונח מבעוד יום לשם שכיבה תו נסתלק מנו שמוקצה בכל מקום, ואז הקש שהוא מוקצה על גבי המיטה מנענעו בגופו כדי שיהיה צף ורח לשכב עליו. אומנם קשה שבשער הציון בסימן תף קוף א' כתב שאסור לנות מדבר מוקצה כשעושה בו מעשה בידיים גם אם אינו מטלטלו, וכבר העיר בתשובות את הלוי שהרי מותר לשכב על גבי קש מוקצה אף על פי שנהנה ממנו, ותרץ הרב אליושב בקובץ תשובות, שרק כשעושה מעשה השתמשות בידיים נחשב הדבר כאילו מטלטל את המוקצה, מה שאין כן כשהוא רק שוכב על הקש. וכן דעת רב ניסים, והוסיף שלכן מותר גם לשבת על אבן שהיא מוקצה, מפני שאינו נחשב כמשתמש בה, אלא כנהנה ממנה ממילא. מה שאין כן, סימן תו קוף א', לסמוך את רגלי המיטה על גבי אבן, הרי זה אסור, שהרי בכך הוא מחשיב את האבן שמשתמש בה כחלק מרגלי המיטה. ואם, אומר שכונוך, התניח עליו מבעוד יום על הקש קר או כסת, מנענעו אפילו בידיו, שהרי הכינו מבעוד יום לשכב עליו. היינו, אומר המשנה ברורה, אפילו אם לא חשב בהדיה לשכב עליו, חשבין על ידי מעשה זו כאילו חשב. ואם חשב והדיה מענה אפילו בלא קר וכסת, וכמו שכתב הרמ"א, רמ"א מסיים, וכן אם חשב לשכב עליו, אין איסור. פירוש, אפילו אם הניחו לקש על המיטה בסתמה, ואחר כך חישב עליו, מותר.